אנחנו נלמד פרק פ"ו בתהילים. פרק הזה, כפי שמופיע גם בכותרת בהרבה הוצאות של התהילים, יש שם מייחסים את המזמור הזה כתפילה אישית של דוד המלך, כשהוא היה במצוקה אישית, כשהוא ברח משאול. יש אבל, המפרשים אומרים שהתפילה הזו מתייחסת לכלל ישראל, ובכלל אנחנו יודעים הרי שגם פרקי התהילים שדוד המלך אמר על עצמו, הוא אמר את זה גם כן בשם כלל ישראל, וזה בעצם בקשה כללית על עם ישראל שנמצאים בצרות הגלות ומבקשים את הגאולה. כל פנים נראה את לשון התפילה. פסוק א', תפילה לדוד, עתה אדוני אוזנך ענני, כי אני ואביון אני. היינו, הוא אומר, גם אם אולי התפילה שלי לא ראויה, אני מבקש ממך, עתה השם אוזנך ענני. היינו, תתה אליי את מידת הרחמים שלך, שם השם זה מידת הרחמים, תתה אליי את מידת הרחמים ותענה אותי, תענה לי. כי אני ואביון אני, פירוש הפשוט, אני אביון, אביון זה מלשון אדם שתאב לכל דבר. היינו, אני תאב לעשות את הרצון שלך, אבל בגלל שיעבוד וקושי הגלות, אני במצב של אני, של אין לי את האפשרויות לעשות את הרצון שלך, ולכן אני מבקש שתשחרר אותי מהקושי של הגלות. פסוק ב', שומרה נפשי כי חסיד אני, הושע עבדך אתה אלוהי, אבותך אליך. דוד המלך קודם כל מתייחס למילה כי חסיד אני. מה הכוונתו כי חסיד אני? אז יש במדרש, מדרש תהילים, אומר, שלמרות שאני שומע שמגדפים אותי, מחרפים אותי, אני יכול לנקום בהם, אבל אני שותק. אז זה הכוונה החסיד אני. הגמרא אומרת שדוד המלך מתכוון לומר שכל המלכים המפורסמים, המכובדים בעולם, יושבים בכבודם, במקומות מכובדים, ולא מתעסקים עם הדברים היומיומיים. כלומר, ואני אומר על עצמו דוד המלך, אני עסוק בדם, בשפיר ובשליה. דיינו, דוד המלך התעסק בלתאר אישה לבעלה ולבדוק את הדמים, איזה מהם קשר ומתי זה לא קשר. אז הוא אמר על עצמו, כי חסיד אני לא שומר על כבודי המרומם, אני מתעסק בדברים היומיומיים. ומילא הוא מבקש, שומרה נפשי כי חסיד אני. דהיינו, או במובן הפשוט, בגלל שחסיד אני, אז תשמור עליי, או כפי שיש מפרשים אומרים, תשמור עליי שתמיד יישאר חסיד. הושע עבדך אתה אלוקיי, כאילו, סדר המילים, כאילו נגיד הפוך, הושע עבדך, אבל אני פונה אליך, אתה אלוקיי, אז אני מבקש שתושיע את עבדך, שעבדך בוטח אליך תמיד. אם נסתכל על שני הפסוקים יחד, א' וב', אחד המאמרים, רבי מדייק, שמצד אחד דוד המלך קורא לעצמו אני, פסוק א', פסוק ב' הוא קורא לעצמו חסיד. אני וחסיד במשמעות הפנימית הם לכאורה אמירות הופכיות, כי חסיד מראה על אדם שהוא יודע ולומד והוא עשיר בדעת, אני זה בדיוק הפוך. רבי מסביר שזה לא סתירה ועד רבה. מכיוון שאתה מבקש לקבל השפעה גדולה משם מידת הרחמים, י"ג מידות הרחמים, שהן השפעות שבאות מלמעלה מסדר ההשתלשלות, אז אמנם זו השפעה מאוד מאוד גבוהה, אבל כדי להיות כלי לקבל אותה, אתה צריך להיות במצב של אני. אתה צריך להיות במצב של ביטול, כן? אתה מבטל את עצמך, ואז אתה כלי לקבל את הגילויים הנעלים ביותר. יש עוד סיבות למה צריך שאדם יהיה במצב של ביטול. הדבר במקום הופיע מהרבי מהרש, כמה וכמה סיבות לדבר. על כל פנים, זה שהוא עושה את עצמו כשיריים, זה שהוא עושה את עצמו כאחד שהוא לא כזה חשוב, זה לא אומר שבמהות שלו הוא באמת לא גדול. הוא חסיד, אבל הוא אומר על עצמו, כי אני ואביון, אני עובד על עצמו להיות כזה. פסוק ג', חונני אדוני, כי אליך אקרא כל היום. פירוש הפשוט, אליך אקרא כל היום, אני תמיד קורא אליך, כל היום, כל הזדמנות. ולמי אני קורא בכל הזדמנות? רק אליך, לא חלילה למישהו אחר. רש"י מסביר דבר מעניין, כי אליך אקרא כל היום, כל ימי הגלות אני קורא אליך, ואז רש"י אומר, ימי הגלות יש בהם, כמו כל יום, יש לו חלק שנקרא יום, חלק שנקרא לילה. זאת אומרת, הגלות זה יום לאומות ולילה לישראל, כי אנחנו נמצאים בגלות. וכל היום הזה אני קורא אליך שתוציא אותנו מהלילה, מהחושך, ואכן תעביר אותנו ליום. פסוק ד', שמח נפש עבדך. כי אליך אדוני נפשי עשה. ראינו, אני נמצא במצב של כאב, של יגון והנחה, אני מבקש שתשמח את נפשי. כי אליך אדוני נפשי עשה. אני פונה אליך הקדוש ברוך הוא בכמה מובנים. אני מכוון את הנפש שלי אליך. אני בוטח בך, אני נשען עליך. אני מתחנן אליך בכל לב. ודוד המלך קורא לעצמו פה עבדך, גם בפסוק ב' הוא אמר, משה עבדך. בהמשך המזמור, לקראת הסוף, נגיע לפסוק ט"ז, אז עוד הפעם הוא אומר, תנא עוזך לעבדך. קורא לעצמו במזמור הזה כמה פעמים עבד. יש לזה התייחסויות, למה הסיבה שקורא כמה פעמים עבד, אבל אחד הדברים כתוב, שאינו דומה העבדך שכתוב פה בפסוק ד' או ב', שמח נפש עבדך, לעבדך שמופיע בפסוק ט"ז, נא עוזך לעבדך. מופיע במאמר של הרבי רשע בהמשך סמ"ו, ישנם שני סוגי עבדים. יש עבד שהוא נקרא עבד שעושה עבודה גרועה. עבודה גרועה פירושו, עבודה שהאדון לעולם לא יעשה את זה. רק העבד יעשה את זה. בשביל האדון, אבל לא תמצא מצב שהאדון מתעסק בדברים האלה. לעומת זאת יש עבד שעושה עבודה שהיא לא נקראת עבודה גרועה, אלא הפך היא נקראת עבודה שעושה בדברים שכליים, דברים דקים, דברים עדינים, עבודות, מלאכות חשובות. יכול להיות מצב שאדון בעצמו גם יעשה את זה, אבל בפועל כרגע הוא ביקש מהעבד לעשות את זה. יש שני סוגי עבדים. דוד אומר, בעבודת השם זה גם מתבטא. יש אחד שמתעסק בענייני העולם לשם שמיים, הוא עושה את זה בקבלת עול, בלי שמחה, בלי חיות, זה גם עבד. יש מישהו מקיים תורה ומצוות ועושה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא לומד תורה והוא לומד תורה, זה סוג של עבד ברמה יותר גבוהה. דוד המלך קורא לעצמו עבד בשתי הרמות. תחילת המזמור הוא מדבר על העבד ברמה הנמוכה, שמח נפש עבדך. זה אותו עבד שהוא ברמה פחותה, הוא מבקש שמח נפש עבדך שנהיה ברוממות יותר. ובסיום הפרק שאומרת נעוזך לעבדך, זה העבד ברמה הגבוהה יותר, למרות ששני מקראים עבד, אבל שני סוגי עבדים. פסוק ה', כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך. אתה טוב, טוב לכל הבריאות, אנחנו מכירים את הלשון בתהילים עצמו, טוב השם לכל. ואתה סלח, אתה סולח גם לאחותים, ברגע שהם חוזרים אליך, אתה סולח להם. ולכל קוראיך, כל אלה שקוראים אליך, גם אם זה בעת צרתם, אז אתה רב חסד, אתה סולח להם ומחזיר אותם חזרה אליך. ומילא, פסוק ו', האזינה אדוני תפילתי והקשיבה בכל תחנונותיי. אז כל יום אני מתפלל אליך מהצרות שיש לי, והתחינות הרבות שאני מתחנן אליך כל הזמן, אז תקשיב לי. פסוק ז', ביום צרתי אקראיך, כי תענני. אומר, כפי שאבן עזרא מסביר את הפסוק הזה, אני לא קורא אליך חלילה סתם לשווא. אני גם לא קורא אליך כי אני רוצה לנסות אותך. אני קורא אליך ביום צרתי, אני קורא אליך כי אני באמת נמצא במצוקה, בצרה. ומכיוון שאתה יודע שאני קורא אליך בלב שלם, אז אני יודע הרי כי תענייני, כי הקדוש ברוך הוא עונה לאדם שפונה אליו בלב שלם. פסוק ח', אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך. משה רבינו אמר את זה כבר בתורה, בספר דברים, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. דהיינו, אנחנו, יש לנו אלוקים כזה שמתי שאנחנו קוראים אליו הוא מקשיב לנו. אז אין כמוך באלוקים, הקדוש ברוך הוא, ואין כמעשיך, אין שום מעשה בעולם הזה שדומה למעשים הנפלאים שלך. הפסוק הזה הרי מופיע אומרים את זה בליל שמחת תורה, ב-17 פסוקים שמתחיל באתה הורייתא. שם הרבי היה מסביר הרבה פעמים את הפסוקים של אתה הורייתא. את הפסוק הזה הרבי הסביר שהדגש כאן מזכירים אלוקים ומזכירים שם אדני. שתי השמות הללו מסמלים על הירידה של האור האלוקי בדרגות נמוכות. שם אלוקים זה גימטריה הטבע, זה מראה שהאור האלוקי יורד למטה. שם אדני כתוב כי אדון נשא לכל בריותיך. האם אתה קשור לבריות? אז הירידה של האור האלוקי לדרגות נמוכות, אז למרות שמדובר בירידה למטה, אין כמוך באלוקים, אדני. לא רק הדרגות האלוקיות שהן למעלה מסדר העולם, הן נפלאות וגדולות, אלא גם כשהוא יורד למטה, אז הוא מופלא ביותר, אין כמוך ואין כמעשיך. פסוק ט', כל גויים אשר עשית יבואו ישתחוו לפניך אדוני, ויכבדו לשמך. כשמשיח יבוא, הרי אז יתקיים מה שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ. אז כל הגויים, כל אלה שהם טועים היום ועובדים אלילים, הם יכירו את האמת, הם ידעו שאתה עשית אותם, אתה בראת אותם. אז הם יבואו וישתחוו לפניך ויתנו לך את הכבוד הראוי. כי אין כמוך באף אחד. פסוק י' כי גדול אתה ועושה נפלאות. אתה אלוהים לבדיך. היינו כל הגויים ידעו, כשמשיח יבוא, שאתה גדול, אתה עושה את הנפלאות, אתה עושה אותם לבדיך, אין אף אחד שנמצא ועוזר לך חלילה. ואז הם יבינו שכל האלילים שהם עבדו אותם, הם הכל הבלים, אז הם התכחשו לאלילים שלהם. אתה אלוקים לבדיך, אומר רש"י דבר מעניין, שהגויים יבינו שכל העולם והבריאה שלו זה אתה לבד. כי הרי אפילו המלאכים, שאולי יהיו כאלה שרצו לייחס למלאכים שותפות בבריאה חלילה, המלאכים לא נבראו רק ביום השני או ביום הרביעי, תלוי לפי הדעות השונות, אבל כשכבר היו שמיים וארץ, עוד לא היו מלאכים בכלל. זאת אומרת, גם הגויים יכירו בכך שכל הבריאה כולה זה אך ורק אתה אלוקים לבדיך, אין אף אחד שותף לך. פסוק י' א', הורייני אדוני דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי לירא שמך. בקשה מהקדוש ברוך הוא, הורייני, תלמד אותי, תלמד אותי את הדרכים שלך, תלמד אותי שאני אלך גם בעמיתך, בדרך האמת, כמוך, כמו שאתה האמת. יחד לבבי, תעשה את הלב שלי אחד, שלא יהיה לי בלב חלק שמושך לצד השלילי, שכולי, כל הלב שלי יהיה אך ורק אליך. הלב יהיה לירא שמך, שיהיה ליראת שמיים אמיתית, בלי ספקות. ואני לא אפחד מאף אחד, מאף בן אדם, רק ממך לבד. אבל השם טוב מוסיף הסבר פנימי, להורייני השם דרכך, הוא מסביר שיש בדרכים, יש שני סוגי דרכים. יש דרך סלולה, שמישהו הולך בה, אין מצב שהוא ייתה ויגיע פתאום לאיזה מדבר או יער. היא דרך סלולה ובטוחה. אבל יש כמלי שבילים, שאומנם מובילים לדרך נכונה, אבל בכל זאת זה שביל, שאם אתה לא יודע בדיוק את המסלול, אתה פתאום יכול למצוא את עצמך בתועה במקום לא מיועד. מה הנמשל? הוא אומר, כשיודעים לקיים תורה במצוות, ברור, אתה מקיים תורה במצוות, אתה הולך בדרך הבסלולה, אין כאן מה לטעות. ואם אתה אומר לעצמך, אני רוצה לקרב מישהו, אתה מדבר איתו כל מיני דיבורים, כאילו בענייני העולם, אבל מזה אני אמשוך אותו לטוב. אז מצוין, אתה הולך בדרך נכונה, אבל אתה עלול להיגרר לכל מיני דיבורים ודברים בטלים ודברים מבלים שהם יסטו מהקו הנכון שאליו אתה צריך ללכת. אז הוא אומר, הורייני השם דרכך. תשמור עליי שתמיד אני אלך בדרך שלך, תמיד אני אלך בדרך הזו, שאני לא אסתה פתאום לכיוונים אחרים. פסוק הבא, פסוק י' ב' עודך אדוני אלוהי בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם. זה בא בהמשך לפסוק י' א', אם יחד לבבי, אם אתה תייחד את ליבי שליבי יהיה לב אחד, אז במילא אני יודע לך בכל לבבי. כל הלב שלי יודע לך, לא יישאר פינה שהיא לא לגמרי אליך. וכבדה שמך לעולם, פסוק ת' אמרנו, שכשמשיח יבוא, אז יכבדו לשמך, גם הגויים יכבדו לשמך. פה הוא אומר, אבל אני אומר יותר מהם, אני אכבדה שמך לעולם. אצלי זה משהו נצחי, אצלהם זה יהיה אולי כהתפעלות ממשהו מסוים. אבל אצלי אבל אכבדה שמך זה יהיה לעולם. אז בן עזר אומר שהעודך, השם אלוקי, לא מתייחס לפסוק הקודם שנאמר יחד לבבי, ואז הוא אומר עודך בכל לבבי, אלא עודך בכל לבבי מתייחס לפסוק י' ג', לפסוק הבא, שהפסוק הבא אנחנו אומרים, כי חסדך גדול עליי, והצלת נפשי משאול תחתיה, אז כיוון שהוא אומר, כזו חסית, הייתי כזה חסד גדול, אז הוא יקדים לפניכם בפסוק י' ב', הוא אומר עודך, השם אלוקי, בכל לבבי, על החסד שאתה עושה לי. על איזה חסד מדובר כאן? היה הרי את האבון הידוע, אבון בת שבע, אצל דוד המלך, ובסופו של דבר נתן הנביא בישר לדוד המלך שנמחה לו אבון בת שבע. הוא אמר לו, גם השם הביא חטאתך. על זה הוא אומר, הצלת אותי משאול תחתיה. הייתי במצב כזה, משאול תחתיה במצב כזה ירוד, כמו... אז השאול תחתיה זה מצב כזה שאני הייתי כאילו בדין גיינום. ואתה הצלת את נפשי משאול תחתיה כתוצאה מכך שאתה מחלת לי על האבון. פסוק י' ד' אלוהים, זידים קמו עליי, ועדת עריצים ביקשו נפשי, ולא סמוך לנגדם. כמו שהמפרשים אומרים, שהכוונה היא דואג ואחיתופל, שהם באו נגד דוד המלך, הם חזקים, עריצים זה חזקים, הם ביקשו נפשי, והם לא סמוך על הנגדם. מה פורש לא סמוך על הנגדם? יש כמה מובנים. מובן אחד, הם לא זכרו שזה שאני קיבלתי את המלוכה, זה כי אתה שלחת את שמואל הנביא למשוך אותי, זה בשם השם, שכחו שזה בא ממך. או במובן, לא סמוך, הם לא שמו את העירת שמיים נגד העיניים שלהם, ולכן הם הגיעו לאן שהם הגיעו. או לא סמוך, הם לא לקחו בחשבון שאתה מעניש את כל מי שעושה לו טוב. כל זה הם לא לקחו בחשבון, ואז במילא הם ביקשו נפשי. ואז הוא מבקש, פסוק תצבב, ואתה אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. משתמש בלשונות של מידות הרחמים. אומר, רחום, תרחם עליי, חנון, תעשה לי טובה, תטיב איתי. ערך אפיים, דיינו שיהיה לך ערך אפיים סבלנות, שאני הרי בסוף ישוב בתשובה שלמה, תרב חסד ואמת. פסוק תזיין, פני אליי וחונני, נא עוזך לעבדך, והושיע לבן עמתך. דיינו, פני אליי, זה ביטוי מעניין, שגם רש"י אומר את זה בתורה, כשכתוב לגבי שכר ועונש, תפנה מכל העסקים שלך, כאילו בדרך משל, כמו אדם שאומרים לו, תפנה מכל העסקים שלך, תתרכז עכשיו בדבר אחד. פני אליי לגמרי, וחונני, תעשה לי טובה, תיטיב איתי. תנא עוזך לעבדך, תן לי כוח, ותושיע אותי, אני הרי בן עמתך. מה הדגש פה בן עמתך? אז רש"י מסביר שבאופן טבעי יש לבן אדם סוגי עבדים שהוא קנה אותם, קניין כספו, יש עבדים שהם נולדו אצלו, בני עמתו. אז רש"י אומר שהעבד הזה שהוא בן נעמה, הוא יותר קנוע מהעבד שרק עכשיו קנו אותו, הוא עוד לא בן בית, הוא עוד לא מספיק קנוע. אז הוא אומר, אני בן עמתך, אני קנוע לגמרי. הרד"ק אומר פירוש אחר, הוא אומר שהחינוך, הטיפול, היצירה של אדם תלוי באמא שלו. האמא היא זו שבקרבה הוא היה 9 חודשים, ממנה הוא יונק ואיתה הוא מתחנך. אז דוד המלך אומר, אמא שלי כבר הייתה עמתך. אני בן עמתך, דהיינו, הביטול שלי לא התחיל בשלב שאני הגעתי למודעות אישית. החינוך שלי התחיל בכך שאני כבר שומח אצל אמא שלי, במילא אז הדבר הזה. פסוק האחרון, פסוק י"ז, עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה אדוני עזרתני ורחמתני. אז דוד המלך אומר, הרי ביקשתי שאתה תסלח לי על אותו אבון, ואני מודה לך על כך, אבל מי יודע שסלחת לי? זה ביני לבינך. אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, עשה עמי אות לטובה, עשה אות, עשה סימן, שכולם ידעו שסלחת לי, שזה ניכר לכולם, ואז שונאי יראו שסלחת לי ויבושו. כולם יראו כי אתה השם עזרתני ורחמתני. כתוב במפרשים שבפועל את הבקשה הזו הוא לא קיבל בחייו. אז הוא הראה אות לכולם, אז זה לא היה בחייו. זה היה אחרי שדוד המלך כבר הסתלק. הגיע שלמה המלך, רצה לבנות את בית המקדש. והרי השערים של בית המקדש דפקו זה וזה ולא נפתחו. ועד שהוא לא ביקש שזה יהיה בזכות דוד אביו, רק אז הם נפתחו, ואז כולם ראו את הזכויות של דוד המלך. אז הבקשה שלו התקבלה, אבל זה התקבל בתקופה מאוחרת יותר, שראו את הדבר הזה. נסיים מה שהספורנו אומר, שעזרתני וניחמתני, עזרתני במלחמות, וניחמתני בביאת המשיח. נזכה בעזרת השם לביאת המשיח.